אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נקודת מפגש עם עמי מגן. המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
ערב טוב, מאזינות, מאזינים, חניכים וחניכות של כפר הנוער, חברים מסביב שמאזינים לנו ברדיו נעורים על הגל, פרק נוסף וחדש של נקודת מפגש, המקום בו נפגשים לדבר בין קודש לחול, בין שמיים וארץ, והיום יש איתי אורח מאוד מאוד מיוחד, חבר קרוב, איש חינוך ורוח, עוד מעט אני אציג לכם אותו, אבל אנחנו כמו תמיד בימים מתוחים, לפעמים הציפייה לקראת היא יותר קשה מהאירוע עצמו, ובטח במסגרת חינוכית שצריכים להחזיק את המתח הזה גם עם בני הנוער, זה לא אירוע שהוא פשוט. לתוך המתח הזה אנחנו גם בתוך הבלגן של החברה הישראלית, כל אחד במקום שלו, כל אחד בפינה שלו, כל אחד באמת שלו, במרכאות, עם סימני הקריאה שלו. והגיע הזמן שנהיה מספיק אמיצים ונדע להסתכל במראה, כי התיקון הגיע רק מאיתנו. כי בלי לשים לב, אנחנו הופכים לאנשים מרירים, ולעיתים אפילו שונאים, וקל מאוד להשפיע עלינו. שכחנו איך מנהלים שיח של מחלוקת, שכחנו איך יודעים להתווכח ובסוף להתחבק, מחלוקת לשם שמיים, הרי זה דבר שהוא ידוע ביהדות. זה הסיפור שלנו, הסיפור הישראלי. אני בטייטל שלי, בהגדרה, ברשתות החברתיות, כשמדבר על הסיפור הישראלי, אני אוהב להגדיר, אני איש של רוח, תרבות, שכונה ושוק. זה הסיפור הישראלי שלנו. ואולי הדבר המשמעותי ביותר ביהדות זה ואהבת לרעך כמוך. כמה פשוט, ככה קשה. אני אקריא לכם קטע מספר של החבר ששב פה איתי. הפתרון לבדידות קובע הקדוש ברוך הוא אהבה. אהבה היא אחד הרגשות הנעלים, ובכוחה להפר את הבדידות. כיוון שכך, אהבה היא צורך קיומי לכל דבר. כולנו זקוקים להרגיש אהובים על מנת להתקיים. היופי באהבה הוא הדדיות המובנית בה. כאשר לבבות מתחברים, האהבה מורגשת ופועלת פעולה על שני הצדדים. כאמור, כל אחד זקוק לאהבה, כל נער ונערה נזקקים לאהבה כדי להתפתח באופן תקין. בייחוד חשוב לספק אהבה למי שמסלול חייו מאתגר ורצוף משוכות ומאמורות. נער, נערה זקוקים לאהבה כפולה ומכופלת בכדי לגדול ולפרוח. מנת להיות מסוגל לתת אהבה עליו בראש ובראשונה לקבל אהבה מאחרים. וכאשר יחוש אהבה אמיתית ופשוטה, אז משהו בתוכו ייפתח. ממילא הוא יוכל לשוב, להשיב אהבה לעצמו ולעולם. זה גם התפקיד שלנו, נשות ואנשי החינוך והטיפול. זקוקים להפגת הבדידות. גם אנחנו נזקקים למנת אהבה. ודיברנו על ואהבת לאחר כמוך, כמה פשוט וכמה קשה. תחשבו על זה. מה זה ואהבת לרעך כמוך? ואהבת לרעך כמוך. רוב האנשים מתקשים לאהוב את עצמם. רוב האנשים בקונפליקט כמעט מרבית חייהם. מתקשים לפנות מקום לאחרים כי הם לא מצליחים לאהוב מספיק את עצמם. ובהנחה שאנחנו נצליח לעשות את זה בצורה טובה ובמינון הנכון, יהיה לנו גם מקום לאחרים. עדיאל, ערב טוב.
ערב טוב.
איזה כיף שאתה פה, איזה כיף שאתה פה.
כיף גדול, תודה על הזכות.
האמת, כבר כמה זמן רציתי שעדיאל יבוא, עכשיו זה יסתדר לנו, ועדיאל ואני כבר בכמה מעגלים, גם בעולמות של כפרי הנוער, ותכף עדיאל יספר עצמו, ואנחנו בארבע השנים האחרונות עושים מסע משוגע, אפשר לקרוא לזה ככה?
כן, לגמרי.
אם נצליח, מה?
לא, כשנצליח.
כשנצליח, יהיה פה שינוי אמיתי?
נראה לי שנצליח להתקדם צעד אחד קדימה במדינה, בחברה, בעם שלנו. לשם זה הולך.
ועדיין, אם לא, אז יש לנו את דודו שאומר, עדיף כישלון מפואר מחלום במגירה. אבל לפחות אנחנו נוכל להגיד שעשינו הכל מהכל מהכל. אבל לא ניכשל.
אני חושב שכל צעד שקורה בדרך הוא הצלחה, אני לא מזהה כישלונות פוטנציאליים.
וואו, אני שמח שאתה אומר את זה, יופי. יופי. אז יאללה, עדיאל, תספר קצת על עצמך.
טוב, קודם כל תודה, כיף להיות פה, זכות גדולה. עדיאל בר שלום, 44, נשוי לתהילה. יש לי שלושה מתבגרים מהממים, אלקנה בן 19, עכשיו בשנת שירות בכפר נוער, בעפולה. כפר הילדים, אמונה ואפולה, נטע ב-י"ב, וצור בטט, אנחנו גרים בירוחם בארבע שנים האחרונות, ולפני כן גרנו ביחד כמשפחה בכפר נוער, שנקרא נווה עמיאל, שם אני עבדתי, תהילה עבדה בימין נורד.
מי שלא מכיר, ליד נהלל, בין יוקנעם לנהלל.
בדיוק, צמוד לקריית טבעון, כן. מערב עמק יזרעאל, ליד מושב שדה יעקב. אז שם בעצם נגיע לזה, אבל זה היה חלום חיי. לחיות בכפר נוער, לגדל ילדים בכפר נוער, נהל כפר נוער. אז זה היה בעשור האחרון. בעבר הרחוק, אני בעצם גדלתי בבית אל, להורים מדהימים, שלוש אחיות מדהימות. קור מחצבתי, בית אל, התיישבות, פינת חמד שלא כולם בחברה הישראלית זכו להכיר.
גדלת בציונות הדתית.
כן, כן, גדלתי בבית קלאסי של ציונות דתית. היום, לא יודע מה, כל כך מה זה קלאסי, בשר הציונות הדתית היום יש הרבה תתי מגזרים והרבה ניואנסים, אבל גדלתי בבית דתי, יחסית ליברלי, פתוח, מחשבתית. גדלתי במוסדות הציונות הדתית, בית ספר יסודי בבית אל, ישיבה תיכונית, אחרי זה למדתי בישיבת הסדר של הרב שלו והרב סתיו, הייתה ישיבה פתח תקווה, היום נקראתי ישיבת אורט שאול בתל אביב. מסלול קלאסי בצבא, עשר שנתיים ישיבה, אחר כך ארבע שנים בשריון, הייתי קצין שריון.
איפה? תזכיר לי.
הייתי ב-401. אבל רוב השירות הייתי בהדרכה בסיירים, הדרכתי טירונים, פיקדתי על טירונים, ואחרי הצבא עשיתי כמה תפקידים משמעותיים מאוד בחינוך הבלתי פורמלי בכמה ארגונים, ואחר כך התגשם החלום, עברנו לכפר, לפני שגרנו בכפר גרנו בלוד, שזה היה המקום שבחרנו מבחירה כשהתחתנו לחיות בו ולגדל בו ילדים. הכפר טרף את הקלפים ועברנו להגשים חלום אחר.
הגעת שם בגיל צעיר.
לכפר?
כן.
בגיל 30.
וואו.
כן.
גיל 30 לנהל כפר זה מטורף.
זה היה מפחיד מאוד, אבל הגיעה הזדמנות ולקחת אותה בשתי ידיים. 10 שנים מדהימות, עשור של חיי ממש.
חבר'ה, עשור בניהול כפר זה מטורף. זה מטורף, זה כאילו רכבת הרים משוגעת.
אז מכמו עמי יודע, אתה יודע, הרבה פעמים כשהם מדברים על זה, אז אנשים רק יכולים לדמיין, אבל אתה יודע איך זה מרגיש ואיך זה נראה. אבל באמת התגשמות כל החלומות. ככה רציתי שהילדים שלי יגדלו, שם רציתי לחיות במרחב הזה, ובאמת קרו דברים מאוד מאוד משמעותיים, תודה לאל. גדלתי, אני במקום אחר ממה שהייתי. ואני יודע להגיד זאת הסיבה שבגללה באתי לעולם, אני מרגיש את זה מגיל 16, שזה כאילו הייעוד, ולשם אני רוצה להגיע. ועכשיו אני ב...
טוב, אני עוצר אותך, אני עוצר אותך רגע לילדות עוד הפעם.
יאללה.
בסדר? רגע, אני רגע אגיד אנקדוטה קטנה, אתה יודע, וחשוב שהמאזנים גם יכירו. אבא שלי, בוגר נווה עמיאל, מחזור א' טבחות. מחזור א' טבחות. כאילו זה, תבין, אבא שלי, הם הגיעו תוך 12 ילדים, 8 ילדים בכפרי נוער. זה מטורף, הגיעו למגדל העמק. באמת.
כן.
עולמות כפרי הנוער, אין דברים כאלה. אבל אני רוצה...
כן, אז רק נגיד שנווה עמיאל הוא באמת כפר מאוד מאוד ותיק, הוא קם ב-47 ו... עבר הרבה גלגולים.
הוא שייך היום לרשת יסודות? לא.
לא.
לא, לאיזה, לאן הוא שייך היום?
הוא לאורך השנים משך לקיבוץ הדתי, בשנים האחרונות נכנסה עוד רשת, אבל בגדול...
כן. אני רוצה רגע להחזיר אותך לילדות. תן לי תמונת ילדות. נסה למסגר לי תמונת ילדות. מקום, סיטואציה, שאתה זוכר, משהו שמאוד מאוד השפיע עליך.
וואו. אתה יודע, יש לנו בעיה שאני לא יודע אם היא פתירה, אבל אתה מכיר את זה שבמוח האנושי ברגע שואלים אותך שאלה כזאת הולך לטראומות?
כן, כן. יש לי, דרך אגב, יש לי הרצאה שלמה שנקראת פסקול אישי, שאני מעביר אנשים בגרף החיים שלי, ואני למדתי שזיכרון של תמונה ופסקול ובדיוק מה היה, זה או בטראומה או ברגע סי של ניצחון.
כן, אז האמת שהיו לי חיים מאוד יפים, ואיך ששאלת את השאלה, קפץ לי איזה רגע לא סבבה, שדווקא לא בא לי להיכנס אליו, סתם, לא כי יש לי בעיה לדבר עליו, זה תאונת דרכים מאוד מאוד קשוחה שהייתה לנו במשפחה, עם תאונה עם סיפור, אבל דווקא לא בא לי ללכת לשם. אני אגיד שתמונת ילדות שזכורה לי מאוד חזק, זה נשמע קצת הזוי עמי, אבל אבא שלי עבד כל השנים בארצות הברית. אבא שלי גייס כספים, עשה דברים מאוד מאוד חשובים להרבה ארגונים, שהוא ממש עזר להם לעמוד על הרגליים, מי כמוך יודע.
כן.
כמה חשוב מישהו שיודע להביא כסף למטרות טובות. המחיר היה שאבא שלי היה מעט בבית, הוא היה המון המון בארצות הברית, אבא שלי הוא אמריקאי, והוא עיקר הקשרים שלו עם תורמים היה בארצות הברית, ויש לי תמונת ילדות מאוד חזקה, שאני הולך לישון בלילה עם דובי, כילד, כן, ילד קטן, עם דובי, וביד השנייה תמונה, מיני מסגרת שחורה כזאת, עם תמונה של אבא שלי בפנים, אז לא היה תמונות בפלאפון, הוא הולך לישון מחובק עם תמונה של אבא. זה קצת חלק מסיפור ילדותי, זאת אומרת, אמא שלי אישה מאוד חזקה וגידלה אותנו מדהים.
שהייתה נוכחת שם.
מאוד, וגם אבא שלי כשהיה היה מאוד נוכח, קשרים טובים, בית נורמטיבי לגמרי, אבל משהו בחוסר של היום יום של אבא, זה תמונה נגיד שהולכת איתי.
האמת שאצלי זה גם משהו דומה, כי אבא שלי הוא היה איש קבע המון המון שנים.
זה באמת דומה.
הוא היה מגיע רק סופי שבוע ולפעמים רק שבת שנייה ו... אני אגיד אפילו משהו מאוד מוזר, אבא שלי נפצע שהוא היה בן 36, עבר תאונה בצבא בתאונת אימונים, הוא היה מאוד, תאונת דרכים בתוך אימון, והיה 4-5 שנים בשיקום, אבל אם אני רוצה לסכן חצי הכוס המלאה, אז הוא חוזר הביתה.
כן, אני
חושבת
חצי כוס מלאה מאוד.
כן. אז מה, אז אבא הרבה בארצות הברית, ובעצם הקשר הוא הרבה עם אמא, נכון?
קשר מיוחד עם אבא שהתפתח הרבה מרחוק. זה הטלפונים של יום שישי שזכורים לי מאוד. פעם, אתה זוכר, בעולם הקודם היו פקסים. אז כשאני לומד בישיבה תיכונית פנימייתית, אני מקבל פקסים מאבא שלי וקורא אותם בשקיקה. זה קשר שנבנה פשוט אחרת. הוא קשר מיוחד, אבל זה משהו שהולך איתי מאוד חזק. נראה לי שזה גם קצת...
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים.
טוב, נקודת מפגש, חזרנו, ערב טוב, עדיאל בר שלום איתי, אנחנו עצרנו רגע בחלק הראשון לפני היציאה לשיר, עדיאל סיפר על הספר, על פתח ליבי.
כן, אז רק מה שהתחלתי להגיד, עמי, שזה אולי קשור גם לדברים שנדבר עליהם אחר כך, בהקשר הרחב יותר של החברה והמדינה והעם שלנו, אנשי חינוך צריכים להצליח להרים ראש, ולראות את התמונה הגדולה. אנחנו ביום יום שלנו, גם כהורים, וגם כאנשי חינוך בצבא ובכפרים, אנחנו עסוקים במשימה הרגעית היומיומית. וחלק ממה שמקשה עלינו זה שאנחנו לא תמיד זוכים תדלק. והרכב כשהוא לא מתדלק הוא עוצר, ואדם כשהוא לא מתדלק, אז או שהוא עוצר או שהוא עושה נזק.
כי פה התדלוק לפעמים מגיע רק עשור אחרי.
נכון. אז התפקיד של פתח ליבי, של הרעיונות שכתבתי לצוות כל סוף שבוע, זה להרים... להרים בת, להרים
שקפת. איך קיבלת החלטה לכתוב אותו?
באיזשהו שלב, באמצע הדרך בכפר. זה היה בשיחות בשיחה עם צוות, שאמרו לי, אנחנו זקוקים לעוד משהו של רוח. ואז פשוט כל סוף שבוע כתבתי והגיבו לי, וזה יצר כזה, איזו התכתבות כזאת על המהות. לא על מה קרה השבוע ואיך היה צריך להגיב, אלא איך זה מתחבר לדבר הגדול, לתמונה הגדולה של השליחות שלנו בעולם, והייעוד שלנו לגעת בנשמות. ובסוף היה הרבה חומר.
תגיד לי, הרגשת...
הגשתי אותו לספר.
סתם, זה כבר סקרנות שלי. הרגשת שאנשי החינוך בפנימיה רוצים את זה יותר לדוגמה מאנשי ההוראה של בית הספר?
לא, ממש לא, ממש לא. אני הרגשתי, תראה, זה גם בית ספר, גם פנימיה, גם טיפול, גם יש, גם הנהלה, בסוף כולם על הקצה.
הרגשת שכולם צמאים לזה.
כולם על הקצה. עכשיו, אתה יודע, יש מי מתחבר יותר, מתחבר פחות, אבל אני כן אגיד לך, זה גם קשור לאחד הנושאים הבאים שלנו, שהיו לי בצוות גם אנשים דתיים, גם אנשים לא דתיים, גם מבוגרים, גם צעירים. לא הייתה חוקיות למי מתחבר לזה. בסוף פרשת השבוע מדברת לכולם. אני לא ייחסתי את זה בשום שלב למשהו שהוא דתי. זה סיפור יהודי שהוא נגע לכולנו, והיו דווקא לא מעט אנשים שהם לא דתיים, שאמרו לי זה פעם ראשונה שאני מרגיש חיבור לפרשת שבוע. למה? כי זה נגע בו. כי זה פרשת שבוע שמדברת אליו. זה מה שכל כך יפה בעיניי בכתבי הקודש. וזה באמת משהו שהצליח לתת לי. תראה, גם לי זה עזר להרים מבט. כל פעם שאתה כותב, אתה יודע מי, אתה כותב הרבה.
כן.
כל פעם שאתה כותב, זה עוזר לך, אנחנו השריונרים קוראים לזה להרים משקפת.
בדיוק.
לראות את השטח הרחוק יותר.
האמת שרציתי לקרוא עוד קטע מהספר, אבל אין לנו זמן, כי חשוב לי לדבר איתך על הרבה דברים, ואני ממליץ למי ששומע פתח ליבי של עדיאל בר שלום, אני משתמש בו מדי פעם, זה דרך אגב לא פעם ראשונה שאני מכיר חלקים פה בתוכנית, ואני פעמים ככה משתמש בו גם לדברים שלי, הוא אצלי בספרייה מאחורי הכיסא.
כיף, זכות, תודה.
תודה לך, הדבר הזה. אני רוצה לזרוק אותנו לחברה הישראלית, אבל לא סוד, שנו גם חברים בהנהגה הארצית של הרבעון הרביעי.
נכון.
משפט על התנועה, אתה תגיד, אני אגיד, אתה.
לא, אני אגיד מילה על החיבור שלי לתנועה, כן. ואז אתה תגיד משפט על התנועה. בסדר, אני מסיים בכפר, אחרי 10 שנים שהם היו סיפור חיי, אני עובר עם המשפחה לירוחם, ולוקח שנה הפסקה מהחיים. קצת להסדיר נשימה, אחרי מרוץ של 10 שנים, יום, לילה, שבתות, 365.
רגע, עוד מילה על המעבר לירוחם.
פשוט
מעבר,
במשך,
לא לעבור לכפר סבא, אחי.
קיבלנו החלטה שאנחנו מסיימים בכפר, רציתי לסיים בהגבהה,
כן,
לסיים
אבל, זה לא, אבל זה לא היה לעבור לכפר סבא, זה לא לעבור לחיפה, זה לעבור לירוחם, אחי.
כן, אז...
אתם לא דרומים.
אשתי ואני, לא, אשתי ואני לקחנו חצי שנה, ופשוט כל יום שישי נסענו למקום אחר בארץ, וניסינו להבין איפה הלב שלנו מתרחים, מתחבר, וירוחם היא מיוחדת, עמי. אנחנו הגענו לירוחם ואמרנו, וואלה, זה המקום. חוץ מהמרחק, ממרכז ההתרחשות, זה רק יתרונות. מקום עם באמת רק יתרונות. המון המון בחינות. ההון האנושי, ההון של הנגב, של המדבר, מוסדות חינוך מדהימים. ממש הכל הכל קסם לנו ועברנו לירוחם. אני לוקח שנה הפסקה מהחיים ועושה כל מיני דברים להנעתי, אבל לא מסיר מחויבויות, חוץ מהחויבות המשפחתית שאני מאוד אוהב. ואז אני אומר לעצמי ככה, אני 10 שנים נוגע בנשמות מדממות. אם יורשה לי, בסדר?
כן.
ואני רואה בעיניים שאני רואה בחוש איך נשמה מדממת שבאיזשהו שלב כבר לא נתנו לה סיכוי, אתה יודע, נווה המיאל זה כפר נוער,
כן.
זה רצף הסיכון, זה לפחות היה ככה, בעבר. אני רואה איך לאט לאט נערים עולים על המסלול נורמטיבי, והופכים להיות שווים בין שווים, ואולי אפילו לפעמים יותר משווים בין שווים בחברה הישראלית, ואני רואה איך זה קורה, ואז אני אומר, התהליך הזה, אני רוצה רגע לראות איך הוא עובד על אומה, על עם, על חברה, על מדינה, ואני אומר לעצמי, צריך להקים ארגון כזה, של מלא מלא אנשים, ימין, שמאל, חילונים דתיים, מגוון אנשים, שמוכנים להסתכל על הסיפור הישראלי המשותף, ולהרים ראש מעל השכלי היומיומי. ואז אני שומע שיש איזה ארגון שנקרא רבעון הרביעי, ויש סלון, חוג בית כזה באזור שלי, ואני הולך ואני שומע את היושב ראש יואב ולר, זה היה ממש בתחילת הדרך, קיץ 22, ואני אומר בום. זה המקום.
זה מתחבר.
זה הסיפור. זה הסיפור שלי. עכשיו אני כל כולי רוצה להיות שם, ומאז אני שם.
האמת שאני הגעתי, פעם ראשונה שהפגשתי ברבעון, זה היה בסמינר יומיים בחדרה. אני חושב שזה היה סמינר השלישי, לא סלון, לא זה...
לדעתי היינו בסמינר ביחד. אם אני זוכר נכון, היינו בסמינר ביחד. בעצם אחרי הסלון שאני נמצא בו, השלב הבא אחרי סלון זה סמינר, אז היו סמינרים יומיים, ובסמינר מרחיבים יותר את התפיסה.
אני זוכר שפשוט הקשבתי ליואב, הקשבתי למה שקורה שם, ואמרתי, בוא'נה, זה המקום שחיפשתי. זה המקום שחיפשתי. ואם נגיד עוד איזה משפט על התנועה, אז באמת הרבעון הרביעי, תנועה שקם לפני 4 שנים, תנועת המונים של ישראלים וישראליות, מכל הגוונים, מכל הקשת הפוליטית, שפשוט מאמינים בפוליטיקה של הכנסת צורכים, לפוליטיקה של הכנעה, ומבינים שצריך לעשות פה תיקון כללי בחברה, וצריכים לדבר עניינית ולא מחנאית, ובאמת תנועה מאוד מאוד מרגשת, מאוד מרגשת.
כן, אני אגיד עוד מילה על הסיפור של בית פוליטי. בסדר, אני המון המון שנים מאמי מסתובב באיזושהי תחושה של יתמות פוליטית, שאין לי בית פוליטי, ואני אגיד שאני מאוד גאה בזה שגדלתי בציונות הדתית. אני מאוד מאוד גאה באוכלוסייה שגדלתי בתוכה, במרחב שגדלתי בו, במשפחה שגדלתי בה, בקהילה שגדלתי בה, קיבלתי המון המון ערכים שהם באמת הם מרכיבים את מי שאני היום. פוליטית, אף פעם לא התחברתי לסיפור של מפלגות סקטוריאליות. ותמיד חיפשתי משהו שהוא רחב יותר. אין שום סיבה בעולם שאתה ואני לא נשב אותה מפלגה. בלי שום קשר אם אנחנו מניחים תפילים בבוקר כן או לא, וכן על זו הדרך. ומשהו ברבעון הרביעי פעם ראשונה מאז שאני ממש צעיר, הייתה לי תחושה שזה הבית הפוליטי שם אני רוצה להיות, זה משהו שהוא נותן מענה להרבה מאוד מסל הערכים שאיתו אני בא, ואני מאוד 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 מתחבר לרעיונות.
תכף לדבר על מנהיגות שמרת השראה, אבל
כן.
אני רוצה להתחבר דווקא עכשיו למה שאמרת, כי אני באמת מכיר אותך באמת אדם של סימני קריאה, בטח בעבודה החינוכית, באישיות. בשנים האחרונות, אתה יודע למה שיש דברים שעברו לך מסימני קריאה לסימני שאלה?
כן, כן. קודם כל בעשייה החינוכית, קודם כל לפני הכל. אני חושב שאחד, אם היית שואל אותי על תהליכי עומק שאני עברתי כעדיאל בתהליך של העבודה בכפר, זה המעבר מסימני קריאה לסימני שאלה. בעשייה החינוכית אתה צריך לדבר בכמה שפחות סימני קריאה.
כמה צניעות אנחנו צריכים בעבודה שלנו, אה?
מלא, ומסתבר שכמנהל, תראה, אני הגעתי, ימי, כמו שאתה ציינת מקודם, הגעתי צעיר לניהול, וחשבתי שככל שאני אדבר עם יותר סימני קריאה, ככה יותר יעריך אותי. ושלומית מנהל את הטיפול, בשלב מאוד מוקדם בדרך, אמרה לי, עדיאל, ביום שאתה תתחיל יותר לשאול שאלות ופחות להגיד אמירות, וביום שאתה תראה קצת יותר פגיעות ופחות תהיה החזק, אני הרבה יותר יעריך אותך. אמרתי לה, אבל אם אני אראה לך פגיעות, אז יהיה לי קשה לשדר לך ביטחון. היא אמרה לי, הפוך, זה מה שייתן לי ביטחון, וזה אחד הדברים הכי גדולים שלקחתי איתי מהניהול.
אני חייב להגיד שאני גם מתחבר לזה, מרגיש שזה תהליך דומה שעברתי. אני פחות או יותר בגיל הזה מגיע ל-31 לנהל את הפנימיה במבואות ים, שהייתה פנימיה ענקית, 350-380 תלמידים.
כן.
ואני גם מרגיש שזה היה תהליך של מעבר מסימני קריאה לסימני שאלה. בעיקר היכולת להגיד, וואלה, יש עוד הרבה מה ללמוד.
לגמרי.
וגם, אתה יודע, בחינוך זה לא אחד ועוד אחד שווה שניים.
זה אף פעם לא.
בדיוק.
זה גם קצת עמי נראה לי קטע שלנו הגברים. זה קצת גברי הסיפור של סימני קריאה בעולם. זה קצת ניכר גם על ממשלות ישראל לדורותיהם. כאילו קצת מה שמנהל אותנו, אתה יודע, אנשים מאוד מאוד צבאיים, אתה יודע, בצבא יש רק סימני קריאה. ואני חושב שהעולם הוא טיפה יותר עגול מאיך שאנחנו חיים אותו כרגע.
טוב, אז בוא נחזור רגע לסיפור ולחברה, ובוא נדבר על מנהיגות שמעוררת השראה.
כן.
איזה מנהיג מעורר לך השראה?
א', היום, קודם כל יואב, התחלנו לדבר עליו, אז אני אגיד שדוקטור יואב אלר, יושב ראש התנועה, הוא דמות שאני מאוד מאוד מעריך אותו, גם אישיותית, גם רעיונית, אני מאוד מתחבר לרעיונות שלו.
מתכמות הידע שלו מפתיעה, ידע זה כוח, לא סתם אומרים את זה.
בלתי נדלה, וגם יכולת הניתוח שלו של המציאות, האומץ שלו.
ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו עליו. כמה יכולת שלו לפעמים להגיד, אני לא יודע במשהו.
נכון.
או לשים סימני שאלה בדברים מסוימים, אני לפעמים יש לי את זה איתו, ואני מאוד מעריך את זה.
כן, אני מסכים מאוד. אני אגיד שאני, כפי שדיברנו, עברתי לירוחם, אז אני אתן עוד דמות, שהכרתי בשנים האחרונות מאוד מקרוב, קוראים מיכאל ביטון, היום
חבר כנסת ביטן, כחול לבן.
כחול לבן, אצל בני גנץ. אני מיודד עם השם הזה כבר המון שנים, יודע שהוא היה ראש עיר מאוד מוצלח בירוחם וכו', אבל מאז שאני בירוחם ואני יותר מקרוב.
הוא עדיין גר בירוחם?
כן, 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 אנחנו שכנים, הוא ממש גר רחוב לידו, ויוצא לי לא מעט לראות אותו, וגם לא מעט דבר איתו. אני רוצה להגיד מה מעורר בי השראה עם מיכאל ביטון, ואולי זה יהיה טריגר לדבר קצת על מה חסר לי בהשראה של מה שקורה היום במנהיגות הציבורית והפוליטית. מיכאל ביטון הוא המנהיג הכי גובה העיניים שפגשתי. אפס פסון, אפס פוזה. מיכאל ביטון מסתכל לך בעיניים, מדבר איתך כאילו אתה החבר הכי טוב שלו מאז ומעולם. וזה לא משנה מה עשית, באיזה תפקידים אתה מגיע. אתה יכול להיות חניך במכינה שעכשיו מיכאל פינה לו זמן ובא לדבר איתו באיזה סיור בירוחם, והוא ייתן לו תחושה כאילו הבן אדם שהכי חשוב עכשיו. יש בזה מימד, זה מתחבר עם צניעות מאוד חזק. אני חושב שבעומק של זה, זאת שאלה מנהיגותית מאוד מאוד גדולה של את מי אני משרת. וזו שאלה כואבת, אמי, אני בדמעות. האם אני משרת בעיקר את האינטרסים האישיים שלי? או שאני משרת עם, אני משרת אומה, אני משרת
סיפור
ישראלי גדול.
שהוא גדול ממני, שאין אף אחד יותר גדול מהסיפור הזה, אף אחד.
מיכאל ביטון זה הישראלי היפה בעיניי.
אני כל כך מסכים איתך. אני חושב שפה ממש התבלבלו היוצרות. בכלל, תחשב על המילה של משרת ציבור. היום רוב משרתי הציבור מצפים שהציבור ישרת אותם. לא הם משרתים את הציבור כולו. שוכחים מה זה הסיפור. אני חושב שיותר גדולים מהסיפור שלנו, הסיפור הישראלי, הסיפור של העם היהודי, שרשרת הדורות. אני חושב שזה האירוע המשמעותי.
זה האירוע, והשנתיים וחצי האחרונות מאוד מאוד מבליטים את זה, עמי.
בטח.
אחרי מה אנחנו הולכים? אתה יודע, הסיפור, אם מנתקים רגע את כל רעשי הרקע, סיפור מאוד צלול. יש כל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו. הנה, עכשיו הגיע 7 באוקטובר, חטפנו כמו שלא חטפנו מעולם מאז הקמת המדינה. הסיפור ברור. הטיל ברור לכולנו שהוא לא עושה הפרדות.
נכון.
החמאס נקברו לכולם שהוא לא עושה הפרדות, הוא נכנס פנימה, לא משנה איזה...
אני כתבתי את זה בזה פעם, הוא לא נותן בנו סימנים.
לא, נותן
בנו. אנחנו נותנים סימנים, שמאלני בוגד, חרדי פרזית, הם לא נותנים בנו סימנים.
ואז מגיעה ההנהגה. ואז אתה שואל את עצמך, עכשיו, מה מצופה ממנהיג שמוביל עכשיו את הספינה הזאת, ואני אומר לך...
זה בדיוק השאלה שהכנתי לך, איזה מנהיגות מדינת ישראל צריכה.
אז אני אגיד לך שנייה מה היא לא צריכה, בסדר? ואז נעבור למה צריך. שנייה רק תחנה קצרה בדרך.
כן.
משהו אחד שאני לא מצליח לסלוח עליו, ואני חושב שלנצח הוא יהיה מבחינתי איזושהי נקודה שחורה. אתה שואל אותי מה היה הכישלון הכי גדול בסיפור המנהיגותי מאז 7 לאוקטובר, זה שבשביעי לאוקטובר ב-10 בבוקר או ב-2 בצהריים, לא קם פה ממשלת חירום.
חירום.
קרא לזה איך שאתה רוצה. כולם שמים אגו בצד, נגמרו המלחמות הפנימיות, עכשיו נכנסו אלינו לתוך חדר המיטות, אנסו, טבחו, רצחו, חטפו, יש לנו מעל 250 אנשים, אנחנו אפילו באותו זמן עוד לא יודעים מספרים, שעברו את הגדר לצד השני, ואף אחד לא יצליח להיכנס לשבת באותו חדר. אחרי שבועיים גנץ הצליח להתרומם לגודל השעה, אבל רק הוא. וגם אז זה היה כזה דרדלה, ובסוף זה גם לא הצליח. עכשיו, אני לא מאשים צד אחד.
נכון.
אני באופן כללי מסתכל עכשיו, מזיז רגע עמדות פוליטיות. ומסתכל איך אני רואה מנהיגות, בסדר? אני, סליחה שאני יורה טיפה גבוה, בסדר?
לא, אני רוצה שתירה גבוה, זה בדיוק.
של העם היהודי לדורותיו, משה רבנו. משה רבנו הציב לנו סטנדרטים. עכשיו, אני לא מצפה שמנהיג יהיה משה רבנו. אני מצפה שמנהיג ישאף למידותיו של משה רבנו. שמנהיג יגיד לעצמו, אנוכי אפר ואפר, אני משרת אומה, יש מושג שנקרא מנהיגות משרתת, אני עכשיו המנהיג, יש לי
מאוד.
אומה חבולה.
חזק מאוד.
האומה שלי מדממת, מה התפקיד שלי? קודם כל, לפני הכל, והנה לשאלתך, מה המנהיגות הנדרשת היום? פעם אחת, לשים את טובת הכלל מעל טובתי הפרטית, האישית והציבורית. והאינטרסים האישיים שלי, זה קשה להגיד, אבל אני לא מכיר הרבה פוליטיקאים שמצליחים להתעלות מעל הנקודה הזאת. זה קומה ראשונה. קומה שנייה, אם מדברים על מנהיגות / סיפור ישראלי, אני אומר בסוף, יש לנו, יש לנו אחריות. כשאתה ואני מדברים פה, אנחנו נושאים על כתפינו, הנה הדמעות חזרו.
נכון.
אנחנו נושאים על כתפינו את סבא וסבתא.
נכון.
וכל
נכון.
אחד מאיתנו יש סיפור שהוא בא איתו לכאן, וזה בכלל לא משנה מאיפה. אנחנו עם שהגיע בקיבוץ גלויות מטורף מכל כך הרבה מקומות. עכשיו, במקום להתגאות בזה ולהגיד עמי, איזה יופי שאני יכול ללמוד על התרבות שממנו אתה הגעת, ועל העולם הערכי, הרוחני, היהודי, הישראלי של סבא וסבתא שלך מאיפה שהם באו, אז עכשיו אנחנו מתקוטטים למי המדינה הזאת יותר שייכת, מי בעל הבית. אנחנו כבר 77 שנים במריבה של מי בעל הבית במקום. אז עכשיו במקום להבין שאין פה בעל בית אחד,
נכון.
והמדינה שייכת לעם היהודי לדורותיו, והמדינה שייכת לחברה הישראלית, אנחנו ממשיכים לריב על מי יותר חזק ומי האליטה ומי וכולי. ופה מי שמגלם את זה ומי שמוביל את זה היום, קודם כל זה החברה, אבל בסוף זה המנהיגים שלא מצליחים להתעלות מעל הדבר הזה. עכשיו, הייתה לנו הזדמנות, יכולנו להתרומם לגודל השעה ולהגיד, חבר'ה, בוא נעיף את המלחמות רגע. יש פה סיפור שהוא גדול מכולנו. אנחנו פסיק ביסור. עכשיו, ממה יפה, משפט אחד.
רגע, אז למה לא מצליחים?
תראה.
לא, באמת, למה לא מצליחים? הרי זה, לנו זה מאוד מאוד ברור, ויודע מה, אני אגיד יותר מזה. אני גם בטוח לאנשים שהגיעו, ל-90% מהאנשים שהגיעו לפוליטיקה, אני לא מאמין שפוליטיקאים כולם הם ככה וככה. אני
מסכים איתך.
90% שהגיעו לאנשים שהגיעו לפוליטיקה, אני מאמין שביום שהם נכנסו, הם נכנסו אולי עם אותם שאיפות שאנחנו אולי היינו רוצים להיכנס אליהם.
תראה, אני לא יודע אם אני מסכים על האחוזים, כי אני חושב שחלק ממי שמגיע לשם...
אופורטוניסט?
כן. אני חושב שחלק ממי שמגיע לשם, מגיע לשם כי הוא רוצה לשלוט, והוא רוצה כוח, והוא רוצה שיכירו אותו, והוא רוצה פרסום וכדומה, ובמחילה, כן, אבל זה המנהיגות הבזויה בעיניי. אני מסכים איתך שיש הרבה אנשים שהגיעו מהסיבות הנכונות. אני חושב שאם צריך לזקק נקודה, למה זה לא מצליח, וזה נכון על החברה הישראלית, בסדר? על הגוונים השונים, זה נכון על המנהיגות. אני חושב שאנחנו חיים בפחד עמי.
מה מפחיד אותנו?
מפחיד אותנו שגונבים לנו את המדינה ש...
כל אחד והסיפור שהוא גדל עליו.
גונבים לי את המדינה שלי. אתה רוצה להשתלט לי, אתה רוצה לקחת, וזה נכון על כולם. האנשים שיצאו לרחובות, שלא הסכמתי איתם, שיצאו לרחובות בתקופה של המהפכה המשפטית,
זה הייתה התחושה שלהם.
הם הרגישו, ודיברתי איתם, חברים טובים, אמרו לי, עדיאל, גונבים לנו את כל מה שהקמנו, את כל מה ש... עכשיו אני יכול להגיד לך על חוויות שלי. עד ההתנתקות,
כן, כן.
שאתה מבין שלוקחים לך דבר, אתה גדלת על ארץ ישראל, אתה גדלת על... ולכן אני חושב שאחד הדברים שהכי נצרכים היום, עמי, ולכן שנינו ברבעון הרביעי, זה להבין שאף אחד לא באמת רוצה להכניע את השני. בתוך תוכנו אנחנו באמת באמת אחים. אני מאמין, זה לא כסיסמה, המילואים מוכיחים את זה ואתה יודע את זה טוב ממני. והרגעי הצערה מוכיחים את זה ואתה יודע את זה טוב ממני. אני חושב שאנחנו צריכים להתעלות לגודל השעה ולהצליח לייצר איזשהו סיפור ישראלי משותף. אתה יודע, זה לא לייצר אותו כמו רגע למחזר אותו.
למחזר אותו.
להזכיר לעצמנו שבאמת באמת זה הסיפור המשותף שלנו.
אנחנו גם נזמין את המאזינים והמאזינות להיכנס לאתר של הריבון ולראות את הסיפור הישראלי ואת המתווה של החוזה הישראלי.
נכון.
שאנחנו מקדמים בימים האלה. האמת שיש פה עוד חלק שלהם, אנחנו לא נספיק פשוט. אנחנו ב2-3 דקות אחרונות. אני רואה כבר את התוכנית הבאה פה. רציתי לשאול אותך על כישלון והצלחה, לא נספיק, אז קיבלת פטור. אני אספר לי על כישלון שלך והצלחה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, יש פה שתי שאלות אחרונות. בסדר? מה יהיה הניצחון המוחלט?
זאת שאלה מעולה. אתה יודע מה הטרגדיה, מי שהמילים הכי הכי יפות בשפה הישראלית ובציבוריות הישראלית הפכו להיות מילים כבר ריקות ומשומשות, כמו אחדות, פתאום אסור להגיד אחדות.
ממלכתיות.
ממלכתיות, ניצחון מוחלט. אז אני את הניצחון המוחלט לוקח לא רק לאזורים הביטחוניים, אני לוקח את זה לעולמות ביטחון הפנים של החברה הישראלית. הניצחון המוחלט זה ההסכם השלום הפנימי שלנו, החברה הישראלית.
זה הדבר החשוב ביותר עכשיו.
אין גדול מזה. יותר גדול מכל ההסכמי שלום שנעשה עם כל
הקומות. אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות כל בוקר, ולהשריש לילדים שלנו. כל בוקר, כל בוקר, זה הנושא של השלום הפנימי בינינו.
אז אני אגלה לך סוד, עמי. אני כל יום בבוקר, בתפילת שחרית, עושה 3 צעדים אחורה בסוף תפילת המידע, אני אומר, עושה שלום עם רומיו, ואני מכוון על השלום הפנימי.
לגמרי.
שם אני נמצא.
לגמרי, אני מתחבר לזה כל כך, כל כך, כל כך, אני... שאני כותב ברכות מזל טוב להם הולדת בשנה, שנתיים האחרונות, אני מסיים בתקווה לשלום בינינו. כל הזמן, כל הזמן. זהו, שאלה אחרונה, ואנחנו נלך לשיר האחרון שבחרת, אבל בסופו של דבר אנחנו בכפר נוער. יש פה חניכים וחניכות שהגיעו לכאן, קבל הזדמנות שווה להצלחה. מה המסר שלך אליהם? יש 3 משפטים.
וואו, אחי.
3-4 משפטים, עדיאל, תן לנו.
שמע.
ולי, את היא מוכנה, כי עוד מעט אנחנו ניכנס עם השיר, תכף, גם לא אמרתי תודות מקודם, אבל קודם כל, עדיאל, כן, מסר לחניכים והחניכות.
אני רוצה להגיד דווקא ברקע של מה שדיברנו עכשיו, עמי, שהחניכים והחניכות שלך של היום, והחניכים והחניכות שלך ושלי, של עד לפני כמה שנים הבוגרים שלנו, הם הדור של דור הכניסה לארץ. הם הדור שיכנסו מחדש לארץ. אני רוצה להגיד להם שכל מה ש...
אחריות גדולה, אנחנו שמים להם על הכתפיים.
זה שלהם. זהו.
אני אומר להם לפעמים שאנחנו, שלא ילמדו מאיתנו, כי אנחנו נכשלנו בשנים האחרונות בחיבור בינינו.
כן, אז אני רוצה להגיד שאני ממש ממש סומך עליהם, אני רוצה שהם יסמכו על עצמם, אני רוצה להגיד לענות על השאלה שלך במשפט אחד של הרב זקס, שהוא אחד מההשראות הגדולות של הדור הזה. הוא אומר ככה, אני רוצה...
וגם שלנו בריבון.
כן, אני רוצה לכוון את המשפט הזה של הרב זקס ממש לנערים ולנערות של הכפר פה, בסדר? הרב זקס אומר, שום מצב שאנחנו נקלעים אליו אינו מקרי. אנחנו נמצאים כאן עכשיו, במקום הזה, בין האנשים האלו, בנסיבות הללו, כדי לעשות את המעשה או לומר את הדבר, שירפאו את אחד מרסיסיו של העולם שנשבר. זה הסיפור שלנו. אני רוצה להגיד לנערים ולנערות כאן, ולכל מי שמאזין לנו, אבל בעיקר לדור הזה, של החבר'ה שלנו, של הנוער, של הבוגרים, להגיד להם שאין הדבר תלוי אלא בי, להגיד להם שאין דבר עומד בפני הרצון, וזה לא סיסמאות, להגיד להם שאנחנו עשינו כל כך הרבה למענם, ואתה והצוות שלך עושים כל כך הרבה למענם, למה? כי אתם כל כך כל כך סומכים ומאמינים, שהכוח אצלם בידיים.
אז אני אוסיף מהרב זקס ומהבית שאנחנו בונים ביחד, גם מדבר על אם אנחנו רוצים להיות חלק מחברה של אובדנות או חברה של תקווה. אני חושב שאנחנו צריכים לדבר, להיות חלק מחברה של תקווה. זה הדבר שהכי נחוץ פה. אז יאללה, האמת שהיה לי
מה זה... הנוער זה התקווה שלנו.
האמת שהיה לי מה זה כיף איתך. זה לא מפתיע, כן? ואף עלינו 50 דקות השעה הזאת יפה ככה.
כן, היה כיף.
עם תקלה קטנה באמצע, אבל יערכו פה ובלייב גם לא הרגישו את זה, אז בסדר. ואני רוצה ברשותך להגיד תודה לליה על ההפקה ולכל צוות הרדיו ורדיו נורים על הגל, על ההזדמנות שיש לנו פה.
תודה על האירוע.
ואנחנו בשיר אחרון, מה בחרת?
רבי אלימלך מליז'נסק, עד רבה, שנראה, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונו. זה התפילה של הדור שלנו, עמי.
אברהם פריד, שר, נכון? יאללה.
אברהם פריד, הוא מגיבורי ילדותי.
תודה אחי.
תודה רבה עמי.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.